למי שיצטרף אלינו זה אתה, אנחנו כאן ברדיו הבינתחומי, 106.2 FM, ביום שידורים מיוחד, שכולו לכבוד יוהן סבסטיאן באך. אנחנו הזענו לפרלוד במי במול מינור, מאת באך, בנגינתו של דוקטור מרק שווינר, שהוא ראש מחלקת הפסנתר בקונסרבטוריון הרצליה, מורה לפסנתר כבר למעלה מחמישה עשורים, עד כמה שאני זוכר, מרק.
כן, יותר מ-50 כבר.
יותר מ-50 שנה.
כן, וגם באקדמיה למוזיקה אני מלמד פסנתר וספרות הפסנתר.
ספרות הפסנתר.
יש לי יחס לבאך מכל הצדדים.
ואתה הבאת איתך אלינו לכאן שלושה צעירים, פסנתרנים. מישל אברמוב, שיושבת כאן מימיני, בת 11, לומדת נגינת פסנתר כבר זו השנה החמישית. ואלון ירושלמי, בן 17, כבר פסנתרן שמה שנקרא באמצע הדרך, כבר ניגן קונצ'רטו של רבל, ועומר שטיינהארט, בן 18, והוא בוגר קונסרבטוריון של שנת הלימודים הקודמת, ניגן כבר רסיטלי, משתתף בכיתות אומן בחול. ובתוכנית היום, דוקטור שווינר, אנחנו רצינו להקדיש אותה לפן שהוא פחות מדובר. הוא פחות מדובר, אבל הוא נמצא, מה שנקרא, כל כולו בהוויה הזו של באך. וזו בעצם התמה של באך כמורה. בתקופתו הוא לא היה רק, או חלק נכבד אפילו, מהעבודה שהוא היה אחראי עליה בכנסייה בלייפציג, בוויימר, היה ללמד. והיום אנחנו עוסקים בספרות הפסנתר של באך, בספרות המקלדת ליתר דיוק. בעצם מה המקום שבו באך תופס אצלך כמורה לפסנתר למעלה מחמישה עשורים כבר? מה המקום שהוא תופס?
הייתי אומר על באך גם, על באך כמורה, הוא באך מורה, ועל עצמי, כי אני מורה של מוזיקה של באך, אולי בכמה מילים. אפשר לומר שהחלק ההוראה הוא מאוד גדול ביצירתו של באך, בחיים אמנותיים של באך. היו לו המון תלמידים, כל הבנים שלו הידועים, כמו וילהלם פרידמן, קרל פיליפ אמנואל מנישואין הראשונים של באך, ועוד שני בנים יותר מאוחרים, והכי מפורסם מהם, יוהן כריסטיאן באך, הם כולם קיבלו את ההוראה של אבא שלהם. זאת אומרת, היה להם מורה דגול וטוב. עכשיו, בניסיון שלי כמורה, אני שמתי לב ש... מוזיקה של באך לא מיד נכנסת לנפשם של התלמידים. יש תקופה ולא קצרה שאני רואה שבקלאסרים שלהם עם התווים באך איפשהו בסוף, אולי המורה ישכח לשאול את היצירה של באך או שלא נספיק לעשות בשיעור, אבל לאט לאט הם נמשכים עוד יותר ויותר למוזיקה של באך, ואני מאוד שמח ומאוד גאה בכך שהצלחתי. אם לומר כמה מילים על מוזיקה של, על פעילותו של באך כמורה, אז קודם כל, דבר ראשון, יש לו רפרטואר פדגוגי. אחר כך אנחנו מכירים הרבה, כמו יש לי שומן אלבום לנוער, יש לי צ'יקובסקי אלבום לילדים, יש ברטוק, יש פרוקופיב, אבל בזמנו של באך זה היה דבר אולי יוצא מן הכלל ומאוד מעניין. למה? מבחינתי זה מאוד מעניין, כי באך הוא בן אדם של פרקטיקה, הוא לא השאיר את המתודות, כי בעצם כתיבת מתודות זה היה באופנה בתקופה הזו. יש הרבה של קופרן, של רמו, של אבא של מוצרט וקוונץ ואחרים, אבל כל השקפת העולם הפדגוגיה של באך, אנחנו רואים אותה ביצירות לכלי המקלדת. עוד קושי אחד שאתה אמרת עליו, אנחנו בעצם מנגנים את הטרנסקריפשן, את העיבודים, כי זה כלי אחר, וזה גם אחת מהסיבות.
נגיע, אבל אתה הזכרת כאן הזכרת בעצם את פעילותו של באך כמורה. אז לבאך היו תחנות בחיים. מטורינגיה, שם שזה בעצם מרכז גרמניה של היום, שם הוא בעצם נולד, הוא בן למשפחה שבמשך שתי מאות הוציאה נגנים, מוזיקאים מקצועיים, נגני חצר, מורים, ולבאך היו 20 ילדים. אשתו הראשונה היו לו 7, ואשתו השנייה, אנה מגדלנה, עוד 13. וגם כאן, כמו בהרבה מקרים, לא נשארו לנו הרבה ממצאים היסטוריים. אנחנו לא ממש יודעים מה היה. אנחנו כן יודעים שאנה עזרה לו גם כמובן בחינוך, אבל גם בכתיבת הספרים. ובך הקדיש לספרים. עכשיו, היום יש איזושהי מגמה שהתחילה כבר במאה ה-19, מאז הריווייבל שעשו, או החזרה לאופנה של יצירות באך, ואז התחילו להכיר בערך הפדגוגי. אכן, הערך הפדגוגי שהוא נחשב, אם אנחנו ניקח את זה היום, זה נחשב לפחות, מה שנקרא, ליצירה פחותה בערכה. מורה או פרופסור באקדמיה יעדיף לכתוב ספרות מחקרית ופחות ספרות פדגוגית. ובאך הכניס את כל כולו אל תוך הפדגוגיה הזו. האם אתה, כשאתה בעצם בא ויש לנו כאן הסטודנטים הצעירים שאתה הבאת איתך, הם מה שנקרא במדרגות עולות של גילאים. איך אתה בא בעצם כמורה להכיר לסטודנטים האלה את ספרות המקלדת? ואתה אכן אמרת שהם קצת בהתחלה לא מתחברים למוזיקה של באך.
אני מתחיל מיצירות שמאלי יצירות באך התחיל, בעצם מיצירות מתוך מחברת של אנה מגדלנה באך, אשתו השנייה של באך, שבמחברת הזו יש המון יצירות, לא רק יצירות קטנות ופשוטות, יש גם חורלים, יש גם אריות, יש יצירות אחרות, אבל מה שמעניין שהוא נותן ממש יצירות למתחילים, מיצירות האלה אפשר להתחיל, וגם זה אומר על המשיכיות בפדגוגיה של באך, שאחר כך בפרילודים קטנים זה קצת יותר קשה, באינבנציות עוד יותר קשה, בפרילודיות ופוגות וסיוטות עוד יותר קשה, ולדעתי זה מאוד קרוב אליי, באך מבצע כאן איזו חוקיות פדגוגית מאוד חשובה, ללמד את התלמיד אותו הדבר רק ברמה שונה, זאת אומרת לדבר כל פעם בשפה המובנה לתלמיד, עד שהוא כבר יכול לדבר בכל רם עם התלמיד. ואם יש לנו אפשרות אני יכול להדגים כמה יצירות מספרו של אנה מגדלנה ולהסביר מהי פדגוגיה של באך, למה הוא מלמד את התלמיד.
אז בואו נשמע.
עוד יצירה מאוד מפורסמת, ובא באך מלמד המון דברים. להרגיש, תלמיד שהוא ירגיש את הקונטרפונקט ביד שמאל, שהוא יבין את הרגיסטרציה של כלי מקלדת, שיש דברים רחוקים שהם נשמעים יותר שקוף, ויש דברים יותר צפופים שזה נשמע יותר חזק אולי, יותר עומס בצליל. זה מוזט של באך. מבחינת הפסנתרנות, קפיצות, יש שינויים בצליל, יש המון דברים כאן, וכמובן יש עוד הרבה יצירות, אולי היצירה האהובה של... המיינרט הזה. קחו בחשבון שלא כל היצירות כתב באך, דווקא היצירה הזו, המיינרט שקוראים באך, 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 זה לא באך, ויש עוד יצירות שהוא לא כתב, לצערי רב זה גם לא באך. ايه זאת אומרת שהמחברת של אנה מגדלנה זה יותר אלבום, שאפשר להכניס, לכתוב שם.
אז מה זה, המחברת של אנה מגדלנה זה מין, קולאז' בעצם? זה תרכובת של...
בדיוק, אני הייתי חושב שמילה מתאימה מאוד, ויש גם אריות, כי הייתה זמרת, הוא הכניס לשם את האריות יוצאות מן הכלל, היא שרה, וכן, אתה צודק שהיא עזרה לו לכתוב דברים. בזמנו של באך זה היה, הייתה עבודה ענקית, ידוע.
באך אנחנו יודעים, כן, זה היה, יש איזושהי מסורת שמספרת שכששאלו אותו איך הספקת לעשות את כל זה, אז הוא אמר, הייתי חרוץ, וכל אדם חרוץ נכון. מספיק היה עושה מצליח באותה המידה. זה כמובן לא מסביר את, את השפע האדיר הזה של יצירות שכשהחליטו לאגד אותן ב... BWV ברשימת יצירותיו של באך, נדרשו למעלה מארבעה עשורים לעשות את זה. אבא ל-20 ילדים, מורה, בעל לאשתו השנייה, ונכון, אנה מגדלנה היא הייתה זמרת, וכשהתחתנה עם באך, אז היא זנחה את קריירת השירה והתמסרה כל כולה לסייע לבאך, וזאת איזושהי נקודה ביוגרפית שפחות, שלא העירו עליה את הזרקור מספיק. העובדה הזו שהם, כמו שאומרים, הפתגם הידוע מאחורי כל גבר מצליח, נמצאת אישה. אכן, אנה הייתה האישה של באך שסייעה לו בין, כמובן, לגדל את המשפחה הענפה הזו, להעתיק את התווים, שזו הייתה עבודה מאוד מאוד קשה, סיזיפית. היה לה כתב יד יפה, שכמעט ולא היה ניתן להבדיל האם זה היא או הוא. ואנחנו רואים בעצם, כאן בעצם מתחילה הפדגוגיה. ביצירות שאנחנו רואים שהן עליזות, מלאות בחיים, יש בהן הרבה תזוזות. זה משהו שהוא קצת, אם אנחנו נשווה את זה לפרלוד שאתה ניגנת בהתחלה, שהוא כמו תפילה, יש שאלה, תשובה, שאלה חזקה עוד יותר, תשובה... נינוחה יותר, ומכאן אנחנו, הייתי רוצה לקחת את השיחה הזו לתלמידה הצעירה הזו כאן שנמצאת לידינו, שזו השנה החמישית כבר שהיא לומדת אצלך.
התחילה לא אצלי, נראה לי אצלי 4 שנים, כן?
אז ואנחנו הכנו היום יצירה שהיא מתכבדת לנגן לנו אותה. זו האינבנציה הדו-קולית בנגינתה של מישל אברמוב. בואו נאזין. תודה רבה, מישל, זה היה מקסים. האינבנציה הדו-קולית בפה מינור. דוקטור שווינר, אני הרגשתי כאן מין קפיצה ברמה.
כן, כי אנחנו דילגנו.
אוקיי.
דילגנו. היה עוד שלב אחד, אם לדבר על המשכיות של פדגוגיה של באך, אז היה עוד שלב אחד, הפרילודים הקטנים שלו. חייב לומר שבהשוואה לאינבנציות שהוא סידר, עשה איזה קובץ מהם.
מה זה אינבנציה בעצם?
אינבנציה זה כמו שאנחנו יודעים, אינבנשן, להמציא משהו.
המצאה.
המצאה בעצם מלטינית. הוא כתב כמה פרילודים, ובפרילודים האלה אנחנו רואים הרבה דברים מעניינים מאוד. אומרים שבאך היה מורה די כזה קפדן, ותלמידים למדו תרגילים, ניגנו כמו שצריך. ולפעמים אומרים ככה שבאך הרגיש שכבר קשה לתלמיד, הוא כבר לא סובל את התרגילים, אז הוא מיד התיישב ליד הצ'מבלו והלחין לו משהו שעוזר לו בפיתוח של ארפג'יו, אקורדים מפורקים אחרים וכן הלאה. ויש לי כמה דוגמאות מאוד מעניינות, ואנחנו רואים שמן הגרעין הקטן של פרילוד קטן צומח אחר כך איזה פרילוד גדול בפסנתר המושווה. אני אנגן קצת את הדוגמאות. פרילוד ראשון בדו מז'ור. כאן באך מתייחס לכך שיד של תלמיד היא די קטנה והוא מנסה לפתח אותה. פרילוד זה לדעתי נולד אחר כך פרילוד גדול מפסנתר המושווה. יש עוד דוגמאות. פרילוד מאוד מעניין גם בדו מז'ור של באך. הוא נשמע כבר מאוד מפותח וכמו יצירה גדולה, אמנם היא ממש קטנה, כמה שורות. שמענו הכל את נושא ואיך יד שמאל תופסת אותו, ויש פרילוד מקרח שני של פסנתר המושווה גם בדו מז'ור, שלדעתי הוא ממש ממשיך את הרעיון של פרילוד הקטן הקודם, הרגשת הבאס עמוק עוגה וביד ימין מילוי כזה מאוד יפה ואספרסיבי. אני אזכיר עוד שנייה את הפרילוד הקטן ואז אני אעבור לפרילוד הגדול. עכשיו פרילוד מהפסנתר המושווה. אבל לדעתי הדוגמה הכי מעניינת זה קשור לפרילוד ברי מינור. פרילוד ברי מינור קטן ממש נולד כנראה תוך כדי עבודה על ארפג'ו. תלמיד כנראה היה צריך ללמוד משהו שזה משעמם קצת, ובאך כתב לו יצירה. אנחנו גם שומעים איך מיצירה זו צומח פרילוד גדול מפסנתר המושווה גם ברי מינור, עם אותם המטרות, אבל ברמה הרבה יותר גבוהה והרבה יותר קשה הכל. כולם מכירים את זה.
כן, כן. אז אתה אומר בעצם שלבאך הייתה איזושהי מטרה פדגוגית. אולי המטרה, הנגינה הזו הייתה טיפ-טיפה פשוטה, או אולי קצת משעממת, ולכן הוא הוסיף על זה בדרכו הייחודית פיתוחים, הקו של הבאס שמקפיץ אותנו, עושה לנו תחושה של מתח. זו לדעתך הייתה המטרה שלו?
אני חושב שכן, לעניין את התלמיד, לעניין את התלמיד ולבצע את המטרות שלו, מה שהוא רוצה לקבל מתלמיד, פיתוח טכני, פיתוח מוזיקלי, חשיבתו פוליפונית של תלמיד, כי שתי ידיים כל יד, יד הראשונה, אז זה כבר מוזיקה רב קולית.
אז מדובר פה במין סוג של פלא, כי קשה לי לחשוב על, אם שוב ננסה לקחת את זה למקומות אחרים שהם לא מוזיקה, על אדם שיקח ספר שהוא יקרא אותו להנאתו, והספר הזה הוא ספר לימודי. אנחנו לא מכירים הרבה אנשים שיקחו ספרים לימודיים בהיסטוריה של מלחמת העולם הראשונה, אלא יקחו ספרים שנכתבו איזושהי מחקרים על מלחמות, וכאן בך בעצם מבין שכדי ללמד, והוא לימד עשרות רבות, אם לא הרבה יותר, של... והרעיון כאן הוא בעצם ליצור מסגרת פדגוגית שתהיה מעניינת, שהילדים יוכלו להימשך אליה, ואתה גם הזכרת שהוא מתחשב ממש בגודל היד, זאת אומרת, הוא מבין שהיד של הילדים היא קטנה, ולכן הוא זקוק ליצירות מתאימות.
נכון. יש לי עוד מה לומר לגבי מה שאמרת. כי לבך הייתה גם מטרה לבצע את העקרונות הפדגוגיות שלו. הוא היה פדגוג פרקטיק קודם כל. הוא היה כותב את זה, כותב שיותר טוב להסביר כלל מוזיקלי בעל פה ליד הפסנתר, ליד כלי מקלדת, מי שבכתב. זאת אומרת, לא לכתוב למחברת לתלמיד איזה כלל, אלא להראות לו פה בפרקטיקה. וזה לדעתי מאוד חשוב, כי רק בפרקטיקה אפשר לעניין את התלמידים הקטנים. הם לא מבינים מה זה, זה כל כך יפה, כל כך... תנגן לו שהוא ינסה משהו בפסנתר, וזה הפדגוגיה של בך. ואני אגיד לכם, יש עדויות לכך מבניו, מתלמידיו של בך, איך הוא היה עושה שיעורים שחצי שנה תרגילים, אבל שוב, הוא מיד הפך אותם ליצירות, ואומרים שאינבנציה, נגיד, שמישל נגנה ואחרות דו-קוליות, הוא הלחין ממש בשיעורים תוך כדי שיעור. זה לא יאומן, כי זו יצירה ברמה יוצאת מן הכלל, גם עם כל הבחיזמים שם, עם העלייה בסוף, עם... כל מה שהוא עושה ביצירות הגדולות, אבל זה ככה.
יושב כאן מימיני אחד מהסטודנטים הצעירים, אלון ירושלמי. אלון, אתה מרגיש שאתה מתחבר בעצם לאמירות האלה, גם אתה זקוק ללמוד את התרגילים חודשים ארוכים עד שאתה מרגיש שאתה מצליח אותם?
אני חושב שכן, אין ספק שלנגן תרגילים שוב ושוב זה לא מעניין, אבל ברגע שלוקחים יצירה של באך, זה... אפשר להגיד שזה כמו להרכיב פאזל. זה להתחיל מהחתיכות הקטנות, לנסות לאט לאט, להבין איך זה משתלב עם המוזיקה, עם היופי, עם השירה. ולמרות שזה מוזיקה מדהימה וקונצרטנטית, ואפשר לתפוס איתה את הקהל בלי בעיה, זה גם מוזיקה שמלמדת. זה מוזיקה שמפתחת מאוד מהגיל הכי קטן, עד לפסנתרנים, כבר שמנגנים עשרות שנים, ובכל זאת יכולים ללמוד דברים חדשים מהיצירות של באך.
מה היצירה שאתה הכי אוהב לנגן?
אני ניגנתי מספר יצירות של באך, אבל היצירה שבאמת השקעתי בה הכי הרבה זמן, זאת היצירה שאני אבצע היום, הפרילוד ופוגה בדודיאז מינור, שאני לומד אותה כבר מעבר לשנה, וכל פעם שאני מנגן אותה, אני בעצם מוצא דברים חדשים שמעניינים אותי, שמושכים אותי ביצירה הזאת.
שנה שלמה לעבוד על פרלוד ופוגה. בבקשה, האזנה נעימה. Thank you. וואו, דמעות עומדות בעיניי, למי שיכול לראות. פרלוד ופוגה בדו דיאז מינור, הפסנתרן הוא אלון ירושלמי, הסטודנט הצעיר של דוקטור מרק שווינר, ואנחנו כאן ביום שידורים מיוחד, לכבודו של יוהן סבסטיאן באך, ובתוכנית הזו אנחנו עוסקים כמובן בבאך המורה, מורה המקלדת, מורה הפסנתר. ואם כבר אמרתי מורה המקלדת, הפסנתר, הפסנתר המושווה דוקטור שווינר, כמו שאנחנו מכנים אותו בעברית, זה לאו דווקא פסנתר.
תראה, זה הגדרה לא בדיוק, אפשר לומר, זה לא פסנתר, כי קלביר, מה שוולטמפרירת קלביר בגרמנית, קלביר זה שם יותר, שם שכולל כל הכלי המקלדת שהיו בזמנו של באך, צ'מבלו, קלביקורד, אוגב, בגלל זה חושבים שלא סתם באך קרא לזה ככה, כי זה לא וולטמפרירת צ'מבלו או קלביסין.
נכון, היו כלים מוזרים שאנחנו היום כבר לא כן, נגנים עליהם.
ויש הקלטות עכשוויות שנגיד הקליטו איזה פוגה בזאת נגיד, באוגב, ויש שלי שניגנתי פרילוד במי במלמרו, בקלביקורד, משהו עדין ומשהו בולט כמו מז'ור מקרק שני בצ'מבלו. זה בעצם כל המשפחה של הכלים האלה כנראה היה מבט כללי של באך. גם אם שמתם לב, כל הפרילודים ופוגות שלו, מלבד שני מקרים נראה לי, מדו זה עד דו זה. זאת אומרת, לא מנעד כולו של צ'מבלו, אפילו מה שהיה פעם. כי הוא בחר במנעד של אוגב, הצלילים הנמוכים, שאולי קצת בפידלים, אני לא יודע, זה פעמיים שם יש בפסנתר המושווה. גם גורלו של הספר, פסנתר המושווה, הוא מאוד מעניין, כי באך התיק בעצמו שלוש פעמים ספר ראשון, וכל פעם קצת שונה באיזושהי פוגה שעד היום לא יודעים, יש המון עריכות של צ'רני, בישוב, מוג'ליני. אני בעצמי צילמתי 10 עתקים של פרילוד שניגנתי כדי לבחור ולחשוב על קישוטים ואיך לבצע וכן הלאה. רק אני רציתי לומר שבפרילוד הפוגה הזה, שהוא כבר, כמובן זה בתחום מוזיקת הוראה של באך, אבל זה אנחנו כבר יצאנו מתחום הוראה, ותכף מתקרבים ליצירה שעוד יש לנו היום בתוכנית.
בעצם אם כך, הנקודה הזו שאתה העלית, שבאך בעצם מתחיל מדו עדו, ויש אוקטבו, הוא לא מנצל את מלוא האוקטבות של הפסנתר המודרני.
וגם פסנתר של זמנו, כי מנעד של צ'מבלו היה מפה עד פה, ולא יש קצת יותר, כי זה היה עוגב. שמתי לב שזה לא יורד, אבל באך מצליח בגלל המתח של המוזיקה, כאילו ממש מרחיב את המסגרת של הפסנתר, לא מצמצם.
בהתחלה, במיוחד אחרי שהוא ניגן את הקו של הבאס, הרגשתי קצת איזשהו חיבור בעצם שהתחושה היא תמיד שאין כאן איזשהו תרגיל משמים בהוראה.
כן, ברור. זה פוגה מאוד מעניינת. קודם כל היא פוגה של 5 קולות, ויש עוד אחד, רק 2 כאלה. ופוגה הזאת מעניינת שמתחיל קול נמוך, קול 5, ואז הולך וגודל ו... נכנס כל שני, שלישי, רביעי וחמישי, והתצוגה של קולות היא כאילו מבטא את כל הצורה של פוגה. גם פוגה כולה עולה ככה מההתחלה ועד הסוף. ואתה צודק, הגרעין הוא מאוד מעניין, ויש גם במוזיקה מקהלתית, קוראים לנושא כזה, נושא של הצלב. עכשיו כל שני נכנס, רביעי סליחה, אמרתי לא נכון, 5, רביעי, שלישי, שני וראשון נכנסים. והנושא של הצלב הוא גם נמצא בשמו של באך, בגרמנית ב-A-C-H, איך שכותבים באך, B-A-C-H, ב-A-C-H, זה תווים, סי במול, לה, דו, סי, שזה בעצם אותו נושא, כמעט אותו נושא. קוראים לנושא כזה נושא של צלב. למה? כי אם אתה מחבר דו דיאס, סי דיאס, מי רי דיאס, צליל ראשון עם האחרון ושני הצלילים האלה, אז יהיה פיגורה של צלב. אבל בפוגה הזאת אנחנו נפרדנו כבר מרפרטואר פדגוגי, והיא גם בעצמה כבר יצאה מהתחום, ואנחנו מתקרבים ליצירה האחרונה.
אלון סיפר שלקח לו למעלה משנה לעבוד על היצירה הזאת, שזה למישהו לא פסנתרן שרגיל לעומס הזה של לימודים מפרכים, זה יכול להישמע קצת מאיים. עכשיו אנחנו עוברים לעומר שטיינהרט, בן 18 כבר, בוגר הקונסרבטוריון בהרצליה, שהוא ינגן לנו יצירה כבר יותר מורכבת.
כן, יצירה כבר מתחום יצירות קונצרטנטיות, אפשר לומר, של באך. לצ'מבלו זה קונצ'רטו איטלקי, למשל, או פרטיטות שלו מאוד קשות, וכמובן היצירה הזו שהיא ספציפית, באך מאוד אוהב אותה בעצמו, והוא עשה עריכה ראשונה די מוקדם, יחד עם כל, באותה תקופה של כל האינבנציות ופרילודים ופוגות הראשונים, אבל עוד 10 שנים לקח לו לעשות עוד עריכה, ניגן כנראה הרבה. פרילוד, פנטזיה ופוגה משתלבים גם אמצעי הבא של עוגב, שומעים פה הרבה דברים פידליים של עוגב, גם מצלול כולו די גדול ומפותח. פנטזיה ופוגה, זה כמו פרילוד ופוגה, פרילוד מפותח מאוד, פנטזיה, השם עצמו, הרבה אילטוריות, הרבה השפעה של מוזיקה לעוגב.
באמת הכלי האהוב על באך היה עוגב. נכון. הוא לא היה פסנתרן, הוא ניגן על פסנתרים בחצרות, הוא בדק, הוא אילתר עליהם, אבל גם אז הפסנתר היה שונה, הוא היה קטן יותר, הצליל היה דק יותר, יותר נשמע כמו צ'מבלו, מאשר הפסנתר שאנחנו מכירים אותו היום. במה בעצם השוני, כשאנחנו לוקחים ועושים איזושהי עיבוד, טרנסקריפציה, מהעוגב לפסנתר, לאן הולכים בעצם הפדלים? איפה אנחנו מכניסים אותם לתוך היצירה?
תראה, היצירות לכלי מקלדת, כוונה לצ'מבלו וקלביקורד, לא מתכוונים לפדלים. אמנם אומרים שיש פוגה של באך בלה מינור, שיש שם בסוף, שאתה חייב להחזיק את הלה נמוך, וזה בלתי אפשרי, חוזרים עליו, עושים כל מיני פוקוסים עם פדל, וחושבים שהוא כתב את זה לעוגב עם פדל. אבל כאן אני חושב שהיה לו מספיק את האמצעי הבא של הכלים האלה. אני גם חושב שלא צודקים האנשים שחושבים שבעולם הפנימי של באך היה איזה כלי ספציפי, כלי חדש, כלי שיכול להגשים את כל החלומות שלו, שזה היה הפסנתר. באך לא כל כך אהב את הפסנתרים הראשונים, זה ידוע, אבל נתן מיד עצות איך לשפר. הוא היה גם מאסטר גדול גם בעוגב.
זה אולי אחד מהמסמכים בין היחידים שיש לנו מבאך היום, אלה דוחות שהוא פשוט מאוד...
נכון.
הוא כתב, הוא הלך לבדוק עוגבים.
כן, נכון, היה בודק.
כן.
בוחן.
בפנטזיה הכרומטית והפוגה ברי מינור, מתי בעצם, מתי כמורה אתה מגיע אליה? זה עניין אינדיבידואלי לחלוטין?
בסוף הלימודים בקונסרבטוריון כמובן, בדיוק בגיל של עומר.
של עומר, שאותו עכשיו אנחנו נשמע, מנגן את הפנטזיה הכרומטית והפוגה ברי מינור. בבקשה עומר, האזנה נעימה.
Thank you.
וואו, איזה יופי, איזה יופי. וואו. זו הייתה הפנטזיה הכרומטית והפוגה ברי מינור של באך, והפסנתרן המדהים, אני חייב לומר, עומר שטיינהרט, בן 18. דוקטור שווינר, אתה הבאת לנו כאן מגוון, ככה, כמו שאנחנו עשינו בעצם את התוכנית הזו. כן. במדרגות עולות.
כמו שבאך לימד.
מדהים. מישל, אלון ועומר ניגנו כל אחד, מה שנקרא, בטייק אחד, בפעם אחת, עם המון ביטחון, עם המון עוצמה, עם המון רגש. אני לא הרגשתי כאן פסנתרנים צעירים, אני הייתי שומע את זה, אני הייתי מאמין שמדובר כבר במוזיקאים מנוסים, רגישים, עם עוצמה. ואנחנו היינו יכולים לדבר כאן עוד שעות ארוכות על, על באך, על המורה, על המוזיקה בוודאי, על הפסנתר. אבל התוכנית שלנו ככה מתקרבת אל סיומה, למרות שיש לנו עוד המון המון דברים לומר. דוקטור שווינר, אני מודה לך מאוד על, על התוכנית הזו, לכם, מישל, אלון ועומר, על זה שאתם הצטרפתם אלינו. האזנה נעימה.